ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אז היום אחרי שלפני שנה בערך, היינו באלקטרוסליל, ובאנו לבחור צבע לבית כדי לעשות את השינוי שבזכותו אתם רואים את הטלוויזיה מאחורה למי שרואה אותנו ביוטיוב. ופגשנו באקראי את רפאל, שהיה שם לבחור צבע עבור דירות שהוא מטפל, והסכים לתת לנו עצה טובה לצבע. לא יודע אפילו איך התחלנו לדבר. אז היום אני ככה מארח את רפאל ואת אורית, קורקוס, כמעט כמו להגיד קווטינסקי, אדריכלים ירושלמים, ואנחנו הולכים לדבר גם על נושא של תכנון של בתים פרטיים וגם על נושא של עיצוב של עיצוב של בתים ושל משרדים והכל, קצת לתת לפתוח לעיניים, בגלל שכבר הסברתי לכם בהכנה שעשינו שחלק מהקהלים ש מאזינים לנו זה אנשים שאו משקיעים או שבונים את הבית שלהם או שעכשיו קונים דירות שהם רוצים לעצב אותם, ואחד הדברים שחשוב לי לתת זה לתת להם את כל הכלים הנכונים כדי להצליח, ולכם יש את השילוב הזה שאתם גם אדריכלים גם מעצבים. אז ברוכים הבאים ותודה שבאתם.
תודה.
ואני אשמח אם ככה תספרו לכולם בכמה מילים מי אתם.
אז אני אתחיל. אני אורית, אדריכלית, בוגרת בצלאל. היום אני מתעסקת בעיקר בתכנון ועיצוב פנים. בין אם מדובר באמת בווילות, דירות קבלן, פנטאוזים, דירות יוקרה, מסחר, משרדים. וזהו, אנחנו עובדים די בפריסה ארצית, לא רק באזור ירושלים.
כאשר הדגש שלכם הוא על מה?
בעיקר תכנון ועיצוב פנים.
ותעזבתם את הפן של האדריכלות, אבל אתם כן. משתמשים בו ככלי בעשייה שלכם.
מאוד מאוד חשוב, ובהחלט תכנון הוא חלק בלתי נפרד, זאת אומרת, אדריכלות הוא חלק בלתי נפרד מהעיצוב פנים. ופשוט העבודה עם אנשים, עם ספקים, זה משהו שהוא מחיה, ואני אישית מאוד מאוד אוהבת אותו.
קצת פחות שעות מחשב, זה תמיד... זה תמיד עוזר.
אוקיי.
וזה?
אני רפאל קורקוס, אנחנו בני זוג. אנחנו כרגע עובדים ביחד בשנים האחרונות.
למעשה, מאז ומתמיד עבדנו יחד.
מאז ומתמיד בצורות כאלה ואחרות, תמיד ביחד.
למדתם ביחד?
לא.
לא. אז זהו, היא אמרה שהיא למדה בבצלאל, אני הנדסאי אדריכלות בהכשרה שלי. שסיימתי את הלימודים, הגעתי למשרד אדריכלים, וככה הבנתי שדרך שעות מחשב, אני אבין את המקצוע, אבל דרך המחשב. אז רציתי קצת לצאת לשטח. עברתי לכל כל מה שיקח אותי לכמה שיותר נגיעה עם יועצים וקבלנים וספקים, והתעסקתי בניהול ופיקוח פרויקטים.
יפה.
מסוגים שונים. משרדים, תמ"א 38 שבדיוק התחיל לפרוח בעיר, מבנה ציבור, בתי כנסת, ויצא לנו קצת לדבר לפני זה, והבנו שאנחנו מתעסקים עם הרבה יועצים וספקים כאלה ואחרים, ושוב, הלמידה בשטח, שנה בשטח נתנה לי מה ששנתיים במשרד לא באמת העניקו.
בסוף השטח זה משהו עושה.
נכון. אז זה משהו שהוא מאוד מפרה. אם היא הביאה את הפן האדריכלי במקרו של מה שהיא למדה בבצלאל, ואני ככה יותר את הפרקטיקה של איך דברים עובדים, וזה מעניק הרבה לכוח קצה שלנו בסופו של דבר.
יפה, אז בוא ניקח אתכם ואני אשאל אתכם. הרי אני, אחד הדברים שמסקרנים את האנשים, ואחד הדברים שהוא דרך אגב הבעיה, אנשים באים בכלל, אנשים הולכים לשפץ לעצמם בתים, אנשים, אני מדבר גם את הדירות השקעה שהם קונים, והדבר הכי גרוע שהם עושים זה שהם עושים את זה בלי להתכונן נכון. ואנשים לא מבינים שההכנה, הכנה זה הבסיס. והכנה זה לא, אני לא מדבר בכל מצב שלוקחים אדריכלים, כן? למרות שאני חושב שזה מעשה נכון למי שלא בעניינים, זה יכול לחסוך הרבה ולפתוח הרבה, אבל בהכנה, אתם תקראו לזה אחר כך בניית הפרוגרמה, יש בעצם את האינטראקציה הראשונה במקרה שלכם עם האדריכלים, עם המעצבים, שאתם, בעקבותיה אתם יודעים איך להתקדם עם אותו בן אדם. איך מתבצע הדבר הזה מה צריך לבוא הבן אדם מוכן?
נכון, אז באמת אם אני הולכת לא מעט שנים אחורה, לדעתי ההבדל הוא די מורגש. אני חושבת שכל תחום, כל התחום של עיצוב פנים נתפס כאיזושהי מותרות. ואם באמת האוכלוסייה או בכלל אנשים פרטיים היו מבינים שהתכנון הזה או אדריכלות זה איזשהו כלי, שהוא חשוב, זאת אומרת, זה איש מקצוע לכל דבר, כמו שאם אני עכשיו צריכה סתם דוגמה לקחת משכנתא, אז אני אתייעץ עם יועץ משכנתאות, כי כנראה שהידע שלו בתחום הזה יוכל גם להועיל לי וגם לחסוך לי טעויות, או גם באופן כלכלי יכול לחסוך לי משמעותית. אז זה איזשהו כלי שבאמת נורא נורא חשוב להשתמש בו, כדי למנוע טעויות לא רק כלכליות. זאת אומרת, זה לא איזושהי מותרות שעכשיו הרבה אנשים פעם חשבו שזה איזושהי הוצאה מיותרת ואני אחסוך, אבל כשמסתכלים על זה לאורך כל התהליך, מבינים שהחיסכון פה הוא לא רק כלכלי, גם מבחינת הניסיון והידע שלנו, עבודה מול ספקים, איך להנגיש את כל התוכניות, לעשות הכל בדרך הכי נכונה, גם יש פה חיסכון בעצם של טעויות שיכולות להיגרם בזה שבן אדם פרטי בא ועושה משהו שהוא לא, שזה לא המקצוע שלו.
בוא נסכים שזה נכון לכל תחום.
נכון, בדיוק.
בכל תחום שאנחנו מתעסקים, וככה אני נוהג.
נכון.
לגמרי.
אני לוקח בעלי מקצוע. אני מאמין שבעל מקצוע, וככה אני אוהב שגם לוקחים אותי בתחום שלי, אני מאמין שבעל מקצוע יכול לקחת אותי למקומות שאני לא אגיע אליהם לבד. גם הבניין הזה וגם הבניין הקודם, לקחתי את האדריכלים שאז אני חשבתי שהם יהיו הכי מתאימים, לקחתי מהנדסים ושילמתי יותר מכל מקום. אני שילמתי פה, אנשים שמעו כמה ששילמתי על יועצים, אנשים נפתחו להם העיניים, אבל בסוף לא היה לי בדק, לא היה לי מה לעשות בבדק, לא פה ולא במבשרת, והדברים והחומרים והכל היה מושלם, אבל חשוב לי באמת שעכשיו שכבר הגיעו אליכם, בן אדם יושב מולכם, ואתם יודעים לשאול אותו את השאלות, איך מתחילה האינטראקציה? איך מתחילים לבנות? אני באתי, יש לי מגרש, אחר כך אנחנו ניכנס לבית שקניתי, או למשרד שקניתי, okay. שזה קצת שונה, אבל שם אתם מתמקדים היום. איך אני מפה מתחיל את האינטראקציה עם הלקוח, כדי להתחיל להזיז ולבנות את התוכנית הנכונה?
בעיקרון שמישהו פונה אלינו, חשוב, אני אגיד משהו שהוא כאילו קצת יקדים לשאלה שלך. מאוד מאוד בתהליך הזה, ותסכים איתי, כימיה. שאתה לוקח בעל מקצוע, חייב שיהיה לך איזושהי כימיה איתו, וזה משהו שאתה ככה אפילו מרגיש בשיחת טלפון הראשונית. ואחרי זה אנחנו מייצרים פגישה, וכמו שאמרתי, אנחנו בונים איזושהי פרוגרמה ביחד. אנחנו מתחקרים את הלקוח.
רגע.
אוקיי.
פה תעצור,
כן.
ופה תתחיל להגיד לי מה זה התחקור של הלקוח. אני חושב שזה...
אנחנו תופרים לו את החליפה.
לא, אני רוצה לדעת מה השאלות שאתה שואל, ושעכשיו יושב, הוא רץ אותו בן אדם עם האוזניות על האוזניים, ואומר, רגע, אני הולך לפגוש עכשיו את האדריכל, איך אני מתכונן לפגישה איתו? מה אני צריך לדעת? אני צריך לבוא, איך אני מתכונן? איך אני מציג לו את מה שאני רוצה? אז מה השאלות?
שאלות כמו, בפגישה הראשונה אנחנו, קודם כל, הרכב המשפחתי.
אוקיי.
העיסוק, יש אנשים שעובדים מהבית, לא עובדים מהבית. אנשים שאוהבים לארח, מהמרכז הבית בשבילהם. יש אנשים שיגידו לך, אנחנו מבלים את רוב שעות היום במטבח. אז שזה מה שקורה היום, לרוב. אנחנו כן מחפשים את המקום כדי לייצר להם את החוויה הנכונה, אוקיי? בכל מקום שיהיה להם את החוויה הנכונה בכל חלל. אם זה בחלל האירוח, אם זה בפינת אוכל, אם זה בחצר. אוקיי, אנחנו גם יורדים לפרטים של כל ילד, באיזה גיל, ובונים לו את, את האזור שלו עם ראייה קדימה. זאת אומרת, משהו שכן ילווה אותם לשנים, לא בונים פרטני, וזה גם משליך על הצבעים והעיצוב שיגיעו בהמשך. אנחנו כן מנסים לבנות משהו שיהיה אלמותי, שהוא יהיה לדורות, אוקיי? שהוא ישמש אותם להרבה שנים. אנחנו יוצאים מהפגישה הראשונה בעצם עם כל החבילה שאנחנו יודעים, מה בן אדם עושה בבוקר, מה הוא עושה בערב, ואיך הוא אוהב, איך הוא אוהב להרגיש בתוך הבית.
בקיצור, אתה גם קצת יותר רגשי מזה. זאת אומרת, כן. גם מה זה בית בשבילו? מה הוא רוצה להרגיש כשהוא נכנס לבית? כאילו, אם אני מסתכלת על תכנון שהוא פרקטי, אז אני מתעסקת בהנדסת אנוש. את ימנית, את שמאלית, אפילו תכנון של המטבח. מה את עושה שאת קמה בבוקר? איך נוח לך הגובה של המיטה? התכנון של החדר החצה? תכנון של הבית עצמו? ההתנהלות, הזרימה בבית, בין החללים, בסלון, במטבח, בחדרי שינה? את רוצה אזור שהוא מופרט יותר, אזור שהוא ציבורי יותר? איך את רוצה שייכנסו, שייצאו מהבית? מה הדבר הראשון שיראו? אבל אם אני נכנסת גם למשהו שהוא יותר רגשי, אז אני מסתכלת גם, כאן גם על צבעים וחומרים. מה את רוצה להרגיש? איך אני יכולה להביא את זה לידי ביטוי בחומר שאני שמה על הקיר? אם זה משהו שהוא טבעי יותר והוא משדר חמימות, אם זה משהו שהוא קצת יותר קר. זאת אומרת, זה אינטגרציה של כל הנתונים האלה, ובעצם זה מה שמיוחד, שזה מותאם באופן אינדיבידואלי לכל הכוח. זאת אומרת, יש איזשהו כלי שהוא מנחה אותך, אם נניח היית שואל אותי, אז יש שני דברים שהם הכי חשובים, שזה אור טבעי ואוויר. אלה משאבי טבע שלא הייתי מוותרת עליהם באף תכנון.
השאלה, את יודעת, אור טבעי ואוויר, אבא שלי לימד אותי שאיפה שיש חלונות בבית, יש בריאות בבית, ואיפה שיש אור, אני לא בטוח שזה האנשים יודעים להגדיר בהגדרות שלהם, חלק יודעים.
אז זה מה שאמרתי, שזה מנחה אותי.
למעשה, אם אני מסכם את כל מה שאמרתם, בעצם אנשים צריכים לבוא מוכנים לספר את סיפור החיים שלהם.
לגמרי.
כולל הפנטזיות שלהם.
לגמרי.
כולל הפנטזיות שלהם.
לגמרי.
שבסופו של יום, בסופו של יום, התפקיד שלכם כמעצבים, זה לקחת ולתרגם, לתרגם את מה שהם ביקשו מכם.
נכון.
לקווים, ושזה יהפוך בעצם לעיצוב של הבית, ולענות, כאשר עוד משהו שהם צריכים לבוא איתו, זה התקציב.
חד משמעית. אז זה מתחיל מהמשפחה, מהאדם, מהאישיות. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אנחנו מקבלים מלקוחות סרטונים של המשפחה. מי הולך, היו לי לקוחות שממש שלחו לי, הם אמרו, זו המשפחה, זה אנשים שהולכים לגור בבית. חשוב לי שא' ב' ג', חשוב לי שהילד הזה ירגיש ככה, שהילד הזה ירגיש ככה, שבחלל שלו הוא ירגיש ככה, כאילו, באמת, כל אחד והצרכים שלו.
אולי שווה גם ביקור בבית שלהם הנוכחי.
חד משמעית, חד משמעית. לרוב אני גם... זה מגיע למצב שאנחנו נפגשים בסוף עם בני הבית, מכירים את האנשים, זה תהליך שהוא ארוך, זה לא תהליך קר, זה תהליך שהוא נורא חם, נורא אינטימי. כל אחד מהלקוחות שלנו מרגיש כאילו הם סוג של משפחה. אני זוכרת שפעם אחת הייתי בדרך לאיזשהו יום רכש עם לקוחה מבוגרת, ואני אספתי אותה כדי שהיא לא תיסע לבד, ובדרך הזור הייתה לי שעה שקיבלתי אולי 12 שיחות מלקוחות שונים באמת, וכל שיחה, היא אמרה לי, כל שיחה זה נשמע כאילו את מדברת עם אחותך. ככה, ממש, זה נורא נורא חשוב לתת את המקום הזה שהלקוח, זה תהליך שהוא מלווה בהמון לחץ. גם היום, עם כל תרבות הצריכה וכל החוס, באמת, לא קל, לא קל לעשות יש מאין. רוב האנשים יקנו, יארסו, ישפצו, ישנו. וגם אנשים רוצים לעשות את המקסימום במינימום. אז יש פה איזה משהו שקצת אני מרגיעה, אני מלווה. יש פה גם ליווי קצת רגשי, אני מרגישה המון פעמים פסיכולוגית, סתם דוגמה של לקוחות. מעבר לזה, כמובן שנכנסים לתקציב.
שגם אז זה בעיה, בגלל שלפעמים אנשים לא מבינים שמפתחים גדולים, למשל, זה דבר שעולה יקר, וצריכים לעשות התאמה בין החלומות למציאות, ולפעמים זה קצת מאכזב.
נכון, אבל זה משהו שאנחנו עושים בתחילת התאריך, בתחילת התהליך, סליחה, יחד עם הפרוגרמה. בין הדברים שאני, באמת, אנחנו שואלים בפגישה, אני חושבת ראשונה, זה פחות או יותר מה התקציב. לא השכר טרחה שלנו, אלא מה התקציב לשיפוץ. אני, נורא חשוב לי לעשות עכשיו איזשהו, נקרא לזה wish list, להבין מה באמת חשוב ללקוח.
ולתעדף את זה.
בדיוק.
לפי התקציב.
בדיוק. עכשיו סתם רפאל אמון על איזשהו פרויקט גדול של משרדים, אלומיניום זה המון כסף, זכוכית, כאילו, יש שם באמת מפתחים, כמו שאמרת, צריך לעשות תעדוף, אם אנחנו יודעים שהתקציב שלנו הוא X. במקום הראשון זה לעשות את הדבר הזה והזה והזה, אתה יודע, ויכול להיות שעם דברים שבתחתית הרשימה, נחכה לעוד קצת, כאילו, יש גם דברים שהם קבועים, ויש דברים שהם זמנים שהם יכולים להתחלף בחלל. אז אולי אפשר לחכות איתם, אבל תקציב זה דבר שהוא מאוד חשוב, והתפקיד שלנו, אני חושבת, זה גם למקסם אותו. לא להביא לקוח למצב של גירעון שהוא לחוץ, שהוא יוצא מהפרויקט הזה בלחץ. ההפך.
תגידי, יש את ההגדה הזאת שאומרת, שמה שאנחנו לא נעשה מול האדריכלים, בסוף הם עושים את הבית איך שהם רוצים. אני יכול להגיד לך את זה מהחוויה האישית שלי.
שכן או לא.
אני יכול להגיד לך את זה מהחוויה האישית שלי.
שקפו עליך תוכניות.
שפה למשל בבית, ואני לא יודע אם נכנסתם למטבח, אז נכנסתם, אבל ראיתם כמה ארונות מטבח יש.
נכון.
ושאני באתי לפה, אנשים אולי שמעו כבר את זה, ואני הלכתי לאדריכלית, למעצבת, כן? להגיד לה מה אנחנו צריכים, אמרתי שיש לי אישה עיראקית, אוהבת לבשל, אישה ביתית, היא אוהבת שיש לה הרבה ארונות, ואין לנו מזווה כמו שראיתם, וקיבלנו תוכנית עם 6 מטר ארונות, 7 מטר ארונות, כמה פעמים, עד שהחלפנו אדריכל, והוא עשה לנו את מה שאתם רואים, הכל בהזזת קירות, אתם כן. רואים, יש פה קיר באלכסון, והוא פתר את זה, והייתה הרגשה כזאת שאנשים לא מקשיבים, אנשים, אתה יכול להגיד להם מה שהם רוצים, ובסוף הם עושים מה שהם רוצים. איך זה משתלב בסוף, כל מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו מסתכלים על דירה, עם הרצונות של הבן אדם?
אני יכול לתת איזושהי דוגמה, ממשהו שיש לנו כרגע.
בשמחה.
יש לנו פרויקט שהלקוחה היא קונדיטורית, אוקיי? והמטרז שלה הוא לא כל כך גדול, אז הגענו הצלחנו להביא בתכנון את הפינת אוכל למקום שהוא גם יכול להתחלף לאיזה שהם סדנאות שהיא גם רוצה לעשות בבית. אם זה מבחינת החומר שהשולחן עשוי ממנו, שהוא יותר מתאים לאפייה ולמשטחים שיכולים לקבל חום, אוקיי? עוד דוגמה לזה, אני קצת חוזר טיפה אחורה על מה שדיברנו, אמרת איך אנחנו מחלצים את הפרוגרמה מהלקוח, במשרדים. המשרדים שכרגע אנחנו עושים במרכז העיר בירושלים, אני ביקשתי שהפגישה הראשונה תהיה במשרדים של אותה חברה בתל אביב, ואמרתי להם, מה אתם לא אוהבים פה, מה אתם כן אוהבים פה. ומדדתי את המשרד שהוא הכי איטים להם מבחינת המידות, אוקיי? מדדתי אותו לגובה, לרוחב וכל השטח תמרון של מי שבעצם משתמש בו. בנינו מזה את הפרוגרמה של כמה משרדים רוצים בירושלים, ולקחנו את המשרד האידיאלי אצלם, החדר ישיבות האידיאלי אצלם, והלבשנו אותו כאן עם כמה אקסטרות שאנחנו הוספנו מניסיון קודם, אוקיי? אז זאת אומרת שאנחנו לוקחים את מה שהלקוח רוצה ואנחנו משדרגים אותו. הלקוח הוא הבסיס, הרצון שלו זה הבסיס לכל התכנון. אנחנו לא, אין שום סיבה לקפות על מישהו משהו שיתאים לי, כי אני לא הולך לגור שם, אני בסוף התהליך.
אבל אתה צודק. אתה צודק, יש כמה גישות, זה קיים.
זה קיים.
יש לי המון לקוחות נכון. שמתקשרים אליי, ובשיחה הראשונה הם אומרים לי, דיברתי עכשיו עם אדריכל או עם מעצב, מעצבת, לא חשוב, אי נוח, שאמרו לי, אם אין לך סכום כזה וכזה, אין לך בכלל מה לחשוב על שיפוץ. באותה מידה, גם יש מעצבים או אדריכלים שיגידו, זה הסגנון, זה מה שאני עושה. זה, זה, זה הסגנון שלי, זה אני אוהב הייטק, אני סגנון הייטקיסטי או מודרני או כפרי או whatever. אנחנו עובדים יותר על התאמה באמת ללקוח, והלוואי היינו יכולים להריח פה את הלקוחות כדי שבאמת הם יעידו. אבל הדבר הכי חשוב הוא באמת שהלקוח הוא חלק בלתי נפרד מכל התהליך. אין תוכנית שעוברת אישור.
אז זה משפט שאני חוזר כמעט בכל פודקאסט.
אוקיי.
יש לי פרק שנקרא האדם הוא לב העסקה.
חד משמעית.
וזה תמיד, בסוף זה חוזר. אני כאילו בכל פודקאסט צריך להגיד את המשפט הזה מחדש, וזה בדיוק המצב. זאת אומרת, אם הבנו שלמדנו את הלקוח, למדנו אותו, ובעצם אנחנו, נכון, בסוף, הרי אם יש לכם איזה סגנון מסוים או משהו, זה יבוא לידי ביטוי באיזושהי צורה.
כנראה גם בגלל זה בחרו בנו.
כן, אבל אם עשינו את זה במקסימום התאמה ללקוח שלנו, שם אנחנו מנצחים.
חד משמעית.
כן, לשאים...
בסוף כל לקוח הוא שגריר.
לשאים אנחנו חיים באיזה חלומות של פאנק שווי וכל מיני, וזה לא מדבר ללקוח שלנו, וזה משגע אותו, כל מיני דברים כאלה, אנחנו מפספס.
אבל אנחנו נציע. אנחנו נפרוס בפניו את כל האופציות. אבל שהוא יבחר, בסופו של דבר הוא מנתב, אנחנו מנהלים את זה. זאת אומרת, יש לו שגע נפשי.
לכם יש את הכלים, זה מה שאני מסביר גם לאנשים בקורסים שלי, שלכם יש את הכלים, הנה, למשל, אני לא חלמתי על קיר באלכסון. לא חלמתי בחיים שאפשר לעשות לי בבית קיר, בתוך הבית, אתם רואים כאן את האלכסונים.
יש לך את כל הצורה.
יש פה גם עגול, אשתי עד היום כועסת על זה, אבל, זה הגביל אותנו בפינת אוכל, אבל ברגע שהוא עשה את הקיר באלכסון, ואם ראיתם, יש אחריו מקרר של 1,100 ליטר, שני מקררים מחוברים, והוא חשב על הפתרון, ופה היה צריך להיות, דרך אגב, מסך של קולנוע ביתי וכל מיני רעיונות, זה משהו שאנחנו... לא, יש פה תחנות, אבל זה משהו שאנחנו לא רואים את זה. ואתם יכולים לפתוח לנו, ואז באמת אתם באים עם ההצעות שלכם, ואז אני חשוב לי להבין, אני מלמד הרגע מיזמות. אז עכשיו הגענו אליכם, ולכם יש את היתרון שאתם גם נותנים לי את הפתרון האדריכלי, ואתם נותנים לי גם את הפתרון העיצובי, שזה שילוב מנצח, אבל יש לנו עוד בעלי מקצוע בבניין. זאת אומרת, אנחנו באים עכשיו לעשות את הבית הפרטי שלנו, יש... האם אנחנו צריכים מפקח, האם אנחנו צריכים מפקח, מנהל פרויקט אולי פחות, אבל אולי מפקח, האם אנחנו צריכים עוד בעלי מקצוע, מה אנחנו צריכים שם?
קודם כל מפקח.
ומי מנהל אותם?
אנחנו מעניקים שירות גם של פיקוח, רפאל הוא גם מנהל ומפקח פרויקטים. אנשי מקצוע, אם אנחנו מדברים על... על לדוגמה יועץ אינסטלציה או קונסטרוקטור או אנשים שחייבים להיעזר בהם במהלך
חלק מהם אנחנו מקבלים בדגישה של היתר.
אז בדרך כלל גם אנחנו ניגשים לאנשי מקצוע שאנחנו עובדים איתם באופן שוטף וגם הלקוח מביא את אנשי מקצוע שלו. זה נורא משתנה וגם שמדובר בספקים חיצוניים, אם אנחנו מדברים על דברים שהם קצת כבר יותר לעומק התכנון, אם זה נגר או קבלן, אז באמת זה דברים שנורא חשוב גם שוב לתת ללקוח את הביטחון הזה, שזה לא רק ספקים שאני עכשיו עובדת איתם או מכירה או שיש לי איזשהו אינטרס. לתת לו באמת את חופש הבחירה.
זה מין הרגשה כזאת שקיימת.
נכון, זה הרגשה שמאוד קיימת. וזה משהו שחשוב לשים עליו רגע דגש. כל שלב שאנחנו בעצם מוצאים למכרז, בין אם זה מכרז קבלנים, שמדובר בסט תוכניות עבודה, בין אם זה מכרז נגרים, שמדובר בסט תוכניות נגרות, או אם אנחנו הולכים אפילו לרשתות של מטבחים, או תאורה, או קרמיקה, יש ללקוח זכות בחירה מלאה לאן ללכת, אנחנו נלווה אותו באותה צורה ובאותו רגש והתשוקה לזה, בדיוק כמו שזה עם הספק שלי. זאת אומרת, התוצר
ספק
המוגמר,
שלך זה ספק שאת רגילה לעבוד איתו.
שאני עובדת איתו באופן שוטף, אני יכולה להגיד לך שספקים שאני עובדת איתם באופן שוטף, לרוב יש להם איזושהי מחויבות להוציא אותי מאוד מאוד מרוצה, ומאוד מסופקים מהתהליך, כי הם רוצים גם שנביא להם עוד עבודה, אז נורא נוח לנו לעבוד מולם. גם ההתנהלות, סתם דוגמה, רפאל עשה המון ניהול ופיקוח, גם פרויקטים עוד לפני שהתחלנו לעבוד יחד, והוא עבד עם קבלן שאנחנו עובדים איתו עד היום. זאת אומרת, הקבלן הזה שהוא מגיע לדירה, הוא כבר יודע שדברים צריכים הזה... להיות מבוצעים עוד לפני שבכלל ניתן לו את הדיטלס. אפילו מדובר בפרטים הכי קטנים באיזשהו פרט ניתוק או משהו אסתטי, של קבלן אחר צריך להוציא על זה פרט ולהסביר, אז באמת הוא מכיר את כל השיגונות נקרא לזה, והוא עד שהעבודה לא תהיה פיקס ב-100%, הוא לא ימסור את הפרויקט.
וזה לא משהו שמקפיץ את המחיר, אוקיי? ללקוח בשום צורה. זה דברים שכאילו אצלנו הם סטנדרט, ואנחנו דורשים את זה מכל ספק שעובד איתנו, בין אם זה מישהו שאנחנו מכירים, או בין אם זה מישהו שהלקוח מביא. אבל אני יכול להגיד לך שגם שהלקוח מקבל את האופציות של התכנון, זה עבר איזושהי, נקרא לזה מכבסה, אצל יועצים ספקים, לדוגמה, מיזוג, אוקיי? אם עכשיו תכננתי איזשהו חלל גדול, ואני חייב שהזריקת אוויר תגיע 8 מטר, וזה לא מתאפשר. מהציוד והתקציב של הלקוח הספציפי הזה, אנחנו ננסה להביא את התכנון למצב שהמיזוג גם יעבוד. זאת אומרת שהמערכות גם ישרתו את הבית בצורה הנכונה, ואז הלקוח יקבל את האופציה הזאת. לא שהוא מאוד יאהב אופציה, ואז בסוף הוא יעבור איזושהי אכזבה בגלל מגבלת תשתית.
אז מי אחראי בסופו של יום? שאתם יודעים, יש אדריכלים שאני נכנס אליהם ומעצבים, שהם לוקחים על עצמם את הכל, הם עושים את החשמל, הם עושים את האינסטלציה, אני מדבר בעיצוב פנים, לא שאנחנו בונים בית חדש, ולפעמים זה קצת מציק לי שאני רואה את זה.
מה זאת אומרת לוקחים על עצמם את הכל?
הם עושים את התכנון הבחירות? של הנקודות, אוקיי. ואת התכנון של כל הפרטים. בסופו של זמן, אם אנחנו לוקחים בעלי מקצוע, ואנחנו בעד לקחת מהנדסי חשמל ואינסטלציה ואת כל מה שנדרש, אם אנחנו בונים בניין חדש, אז בכלל אנחנו חייבים.
ברור.
בטח אם יש לנו מפתחים גם בבניינים ישנים. אני אומר, מי מרכז את כל התכנון הזה? מי דואג שיהיה גם תאום בין התכנונים האלה?
אני.
שזה התפקיד של מנהל הפרויקט.
זה התפקיד של מנהל הפרויקט, בדיוק. זה משהו שכאילו אנחנו נותנים אותו כשירות. כשירות נוסף, אם מישהו רוצה אותו, וזה משהו שהוא בעצם, הרבה פעמים שתוכניות יוצאות, שתוכניות יוצאות ממשרד ועוברות למנהל פרויקט, הרבה פעמים יש איזשהו טעות בתוכנית שאני יכול לתפוס אותה בדרך.
אני חושב שהמסר שאני רוצה להעביר פה לאנשים, אתה יודע, אנשים, יש אנשים שחושבים שהם יכולים לעשות גם את הניהול, ואני חושב שהמסר צריך להיות חד משמעי, וזה לא סתם אמרת שזה אתה, אבל קודם את אמרת שהוא הנדסאי, אדריכלות, אתה בעל מקצוע. אתה בעל מקצוע בתחום, ואני חושב שבן אדם שהוא לא בעל מקצוע, ואם אין לו ניסיון, והוא חושב שהוא ייקח, והוא יבחר את האדריכלים, הוא יבחר את כולם, והוא יתאם ביניהם, בסוף הוא יפספס. ושצריך לדעת להכיר את כל המערכות, צריך לדעת במה זה כרוך, ורק שיודעים את הכל, אני לא ידעתי את הכל, אז לקחתי פה מהנדס שפיקח לי, לקחתי את מאיר אשכנזי, הוא גם עשה פה וגם עשה לי את מבשרת, ואני רואה את ההבדל שבן אדם יודע או לא יודע, אז באמת מי שמפקח, מי שמנהל את הפרויקט, צריך להיות בעל ידע. צריך להיות בעל ידע.
בעל ידע בכל התחומים.
זה בונוס ענק אגב.
בעל ידע בכל התחומים, זאת אומרת שיש לו קצת נגיעה בחשמל, קצת נגיעה באינסטלציה ו... אתן לך סתם דוגמה, אוקיי? יש לנו פרויקט, היה לנו פרויקט שהלקוח הוא, יש אנשים שהם ככה חתולי רחוב, שהם לומדים מהר, איש מבריק, אבל בסופו של דבר זה לא התחום שלו. הוא רץ על כל המערכות בבית, ריצף וחימום תת רצפתי וכל המערכות, ואת האלומיניום כאילו זנח. כשאני נכנס היום לבית, הדבר הראשון שאני דוחף את הקבלן, תסגור לי את נושא הפתחים. אלומיניום היום... עם כל מה שקרה עם הקורונה, היום הספקה של אלומיניום חודשיים, חודשיים וחצי. זאת אומרת שאנחנו נגיע לקצה הפרויקט, נקנה ריהוט, נקנה וילונות הכל, ונשב, נשתה קפה ונחכה לאלומיניום, שזה הדבר הראשון שאתה רוצה לסגור.
זה אחד הדברים החשובים שצריך לדעת, זמני הספקה ולהבין את המגבלות.
נכון.
בדיוק. אני היום נכנס לפרויקט, יש לי שלוש נושאים שאני יודע שאני רוצה לסגור מראש. שהנגר יוכל להוריד מידות, אז זה אומר שאני צריך לתת לו את כל הקירות. החלוקת פנים, אוקיי? שהוא יוכל להזמין חומר, האלומיניום, כמו שאמרתי, שזה נושא שהוא מאוד חשוב, כי גם בסוף אתה צריך לסגור את הבית כדי לסיים אותו. הצבאי לא יכול לעבוד, השפחתי לא יכול לעבוד, כולם לא יכולים באמת לסיים את העבודה שלהם שהבית לא סגור. איתומים, כל הנושאים האלה.
אז אתם יודעים, אז בקטע הזה אני חייב לשאול אתכם.
אנחנו מפשטים את התהליך ללקוחות.
אני טוען, שהדבר הכי חשוב בתכנון או לקראת הביצוע זה המפרט הטכני. זה המפרט הטכני שבעצם קובע את סוג החומרים ואת אופי הביצוע. מי מכין את זה? האם זה חלק מהתהליך?
זה שאלה מאוד של תקציב בסופו של דבר. אנחנו צריכים בסוף להתאים את זה לתקציב. אוקיי?
כן, אבל מפרט טכני, למשל בחירת חומרים, בחירת הדלת, בחירת הידית, בחירת הברז זה דבר שצריך להיות מראש.
נכון.
אם אנחנו עושים על תקציב. מי בוחר את זה? הלקוח או אתם?
שיתוף, ביחד.
ביחד, לגמרי.
ושזה
אני
שילוב.
הולכת עם הלקוח. לימי בחירות ספציפית, אני מתעסקת יותר בצבע, בחומר. את כל הימי רכש, לא מדובר רק על ימי רכש של ריהוט, וילונות ודברים משתנים בבית. מדובר על הכל, מהקרמיקה, לכלים הסניטריים, הברזים, תעלת ניקוז, ידיות, דלתות,
אז,
הכל,
אז
הכל,
כאן,
הכל,
אז
הכל.
אז כאן זה חשוב לי, איך שאת הולכת איתו, איך שאת הולכת איתו, את באמת שומרת על התקציב, הרי יש אנשים שתקציב
כן.
לא מוגבל, אבל יש אנשים שהם באו עם התקציב,
נכון.
איך אנחנו מקפידים על התקציב שאנחנו בוחרים את הדברים?
תראה, סתם דוגמה, כשבוחרים אריח. אז יש עריכים שיכולים לעלות סביב 300 פלוס למטר, ויש עריכים שיעלו 100 פלוס למטר. אז זה לא נכון לבוא ותמיד לבקש שיראו לנו רק פחות מ-200, כי הרבה פעמים גם יש משחק במחירים, אפשר להוריד מחירים. אני כבר מהניסיון שלי, שאני הולכת לבחור קרמיקה עם לקוחות, אני יודעת פחות או יותר כמה כבר הספק יכול לרדת, לאן זה יכול להגיע, אבל כן חשוב לעשות איזושהי הכוונה, וגם לא ליצור איזושהי אשליה אצל הלקוח, שהוא יכול עכשיו לבחור את האריח הכי יקר, המדוקק, הענק הזה, וזה לא עומד בתקציב שלו. אז מראש יש דברים שאני גם אבקש אולי שפחות להגיע אליהם, או שגם אם מגיעים אליהם, לשים דגש על זה שזה משהו שהוא לא בתקציב, וזה משהו שהלקוחות צריכים לקחת בחשבון. וזו החלטה שלהם, אבל ננסה למצוא להם את הדברים הטובים שתואמים גם לעיצוב שהם רוצים, במחירים שנוחים להם. קרה לא פעם שנכנסנו לחנויות, והגדרנו מראש עריכים מעל 300 למטר. לא להראות בכלל, כדי לא ליצור גם איזושהי...
תסכול שזה
כן,
לא...
כן, איזשהו תסכול אצל הלקוח, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. בסוף גם לפעמים... זה קצת מגיע לבין הבני זוג, ואני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה.
זו חוויה שצריכים לעבור אותה.
חד משמעית.
אחת המטרות שלנו פה...
אנחנו מונעים את ה... אנחנו מנסים למנוע את זה.
זה אני יכול להגיד לכם, שמהניסיון שלי, שאשתי ואני, שבנינו את הבית והיה לנו את המעצב שלקח אותנו, הוא היה צריך להתרגל בעצמו והוא היה מצוין. הוא היה מצוין. היה צריך להתרגל שאנחנו בסוף, אנחנו נשמור על תקציב, אין תקציב לא מוגבל, למרות שמבחינתו אפשר היה להשתולל, הוא תל אביבי, אז יותר משתוללים.
להשתוללות אין סוף.
אבל גם היה צריך להיות, וזה אני חושב שזה משהו שחשוב, זה צריכים, המעצב צריך לתת גם קצת חופש לזוג או לבעלי הבית, קצת לבחור ולא רק להכתיב לו את זה, אבל צריך להיות הסכמה בין בני הזוג שהם הולכים, שמשחררים, שבוחרים ומשחררים, ורק אז מצליחים. ואני רוצה לקחת אתכם לקטע, אוקיי, בחרנו. מתי אנחנו מוציאים את המכרז? באיזה שלב של התכנון או של הבחירה של החומרים? או מתי אנחנו יכולים להיות במצב שאנחנו יכולים להוציא מכרז ולהתחיל לבחור את הקבלן?
מכרז קבלני, מתי מדבר?
כן.
בעיקרון זה קצת לפני, הבחירת חומרים, ברגע שאנחנו נבחור חומרים, זאת אומרת שכבר שיגרנו את התוכניות לכמה קבלנים, אוקיי? אחרי שאנחנו מקבלים אישור על התוכנית העמדה שהיא נגזרת של הפרוגרמה, שהיא תולדה של הפרוגרמה, אנחנו מתיישבים לערוך סט תוכניות עבודה, שזה אינסטלציה, חשמל, מיזוג, פריסת ריצוף, אוקיי?
הכל.
הכל. כל מה שהקבלן, פתחים, רשימת אלומיניום, סוג של אלומיניום, זה אומר שגם... הלכנו לראות עם הלקוח את סוג הפרופיל, שהוא ירגיש את הפתיחה של הפרופיל, שיראה שזה מתאים לו. דיברנו על מפתחים גדולים, לפעמים יש אנשים מבוגרים שזה קצת כבד להם מדי, למרות שיש היום כל מיני טכנולוגיות שכן מקלות על העניין. אז אנחנו בזמן הזה משגרים את התוכניות לסט של תמחור, כמובן עם כמויות והכל. בזמן הזה אנחנו מתקדמים לעבוד על תוכניות נגרות, שנוכל להוציא גם מכרז נגרות, שוב, אנחנו מנסים שהכל יהיה עקב בצד אגודל, אוקיי? הכל
עוד פעם, התנאי במה שאתה אומר, זה שבאמת לא לקחנו קבלן מפתח שהוא מביא לנו את הכל קומפלט, ושאז אנחנו מפרידים את הנגרות.
לגמרי.
ושאם אנחנו לקחנו קבלן שלוקח ממפתח מה שנקרא, אנחנו צריכים לתת לו את כל התוכניות שקשורות אליו.
נכון.
נכון, ושאני, הטענה שלי דרך אגב, זה תכנן 90% מהזמן, תבנה 10% מהזמן, אז תיתן את הכל, ואני ככה הגשתי דרך אגב במבשרת, וגם פה לא יצאנו בכלל למכרז קבלנים, לפני שכל התוכניות היו גמורות. אתם צודקים שבאמת כל הפנים, אחר כך הנגרויות והכל, זה כבר תולדה של אחרי, אבל כאן אני רוצה כן לשים דגש, בגלל שעכשיו אנשים מרימים גבה ואומרים, רגע, אתה אומר נגרות אחרי, הרי אתה כל הזמן אומר בפודקאסטים ובהרצאות, תעשה עמדת ריהוט לפני שאתה יוצא לדרך.
זה לא תולדה של אחרי. זה נוצר ביחד.
נכון, לגמרי.
התכנון הוא נוצר ביחד עם העיצוב פנים. שאנחנו מתכננים קיר מסוים, אנחנו יודעים גם איך הוא ייראה, זאת אומרת, מה הוא ישמש כחלק מהעיצוב פנים של הבית.
תצעקי את זה, בגלל שאני רוצה שאנשים יבינו.
אני חושב שלא הבינו פה מה זה תוכנית העמדה. תוכנית העמדה היא ברמה של איפה כל ספה, ואיזה מידה המיטה תישב. אם הזוג הם אפילו דתיים והם מפרידים מיטות, אנחנו נתכנן את השקעים, כדי שהמיטה לא תחסום את השקע בזמן הזה.
העיצוב פנים הוא חלק בלתי נפרד מהדריכלות.
הקירות מגיעים בהתאם.
אז הנה, עכשיו את צעקת את זה.
חד משמעית,
לא, זה חשוב שיבינו.
אלא שאנשים צריכים לדעת את זה. אנשים לא מבינים את זה.
חד משמעית.
ואנשים, את יודעת, אבא שלי...
טעות גוררת טעות.
הוא כבר הפסיק לעבוד לצערי, אבל הוא היה מקבל מקבלנים או מיזמים, סליחה, היה מקבל תוכניות בניין בלי רעיתים, הוא היה מעביר את התוכנית מתחת לערימה, והיה אומר, לא עושה. בשביל מה אני אעשה? אם הוא לא שם לי את המיטה, איך אני יודע איפה לשים את השם?
ישלחו לו לתיקונים בהמשך.
באיזה גובה?
אז אני אעשה אחר כך את התיקונים. למה לעשות? בין כל אחר כך הם לא רוצים לשלם היזמים. אז אני אומר, זה דבר מאוד חשוב, כן? הדבר הזה, ואני חושב שזה המסר הכי גדול.
נגרות, מטבח, השקעים מגיעים בהתאם, האינסטלציה מגיעה בהתאם, היא לא מגיעה... אוקיי, אני צריך נקודת ברז מים חמים קרים וניקוז במטבח. היא מגיעה בהתאם לתוכנית נגרות.
במיקום
אותה מדויק. אותה תוכנית יוצאת לנגר ולהישאש.
כנה לגבי קרי טלוויזיה, כנה נכון. לגבי חדרי רחצה, חדר שינם, יחידת מאסטר, כאילו. אני לא רואה איך אפשר לעשות תכנון ככה נורא טכני וקר, בלי לחשוב על החיים שבבית, על עיצוב פנים. עיצוב פנים זה לא עכשיו רק בחירת צבע לקירות, או בחירת תמונה שתהיה תלויה על הקיר, זה לא. זה הלבשה של הבית, זה הום סטיילינג. יש הבדל בין תכנון ועיצוב פנים לבין הום סטיילינג.
אפילו הצלחנו להדליק אותה, ראית? איך?
לא, אני אגיד לך למה. זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי אנשים נוטים לאשר תוכנית העמדה, אנחנו לא לוקחים אישור לתוכנית העמדה, אנחנו אומרים להם, אתם 48 שעות לא מדברים איתנו, אתם ישנים על זה, אתם חושבים על זה, אתם תשלחו לנו תמונות של רפרנסים שראיתם, אנחנו נשלח לכם כדי לדייק את זה.
בבית? איך אתם חיים בבית? תדמיינו את החיים בבית.
זה חשוב, אתם נותנים את זה ללקוח בעמדה ממש, כאילו עם הדמיה של תנועה
משתנה,
בתוך הבית.
זה משתנה. תוכנית העמדה מגיעה כתוכנית, פלט, כאילו.
דומימד.
כן, בדיוק, דומימד.
אבל דעת, יש אנשים, יש אנשים,
אנחנו מבצעים
על מה. רוב האנשים, דעת, אתם יותר ממני, אבל גם אני, שאני נכנס, אני רואה תוכנית, או שאני, זה, אני יודע לראות איך זה יעמוד. אנשים לא יודעים לדמיין. אנשים לא יודעים לדמיין את זה.
אז יש הדמיות, תלת מימד.
היום יש ממש הדמיות שאפשר אפילו לרוץ בתוך הבית. חד משמעית,
וגם יש הדמיות פוטוריאליסטיות, שאתה לוקח ממש את החומר שבחרת, את האבן שבחרת, את האריח, את הטלוויזיה, את המוצר חשמל שבחרת, אתה שותל אותו בתוך ההדמיה, ואתה רואה את הבית כתוצר מוגמר. אחד לאחד.
אתה לוקח את המכת של הריצוף.
מושלם, אני אראה לך
דוגמה. אתה מבין? זה באמת, לא צריך לדמיין. זה ממש אחד לאחד.
אני רוצה להראות לך דוגמה אפילו.
בסדר, תראי לי אחד. יודעת מה? אפילו תתני לי דוגמה שנוכל לשים בפודקאסט, נשים, שאנשים יוכלו לראות. אז אני חושב שהמסרים מתחילים...
היום אתה ממש יכול לראות איך הבית שלו ייראה, ואתה גם מרגיש את המרחב. כשאתה רואה ממש את הספה ואת הטלוויזיה ואת השולחן, אתה מבין, אתה מבין את המרחקים.
לא, גם יש לו את האופציה לתקן.
כשאתה רואה את זה בתוכנית, קצת קשה עם קנה מידה להבין לאנשים שהם לא מהתחום. רוב הלקוחות לא מבינים את זה.
את יודעת, דרך אגב, אני מספר כל הזמן, איך אבא שלי לימד אותי. אבא שלי, שהייתי ילד, שרצה להכניס אותנו לעניינים, היה נותן לי לגזור בדפים משובצים את הגודל של השולחן, והיה מכריח אותי לשים כיסא ולראות איך הוא זז, ואם יש מספיק מקום בתוכנית.
כמו מודלים בלימודים.
כן, אז זה אתם, אני לא למדתי את זה, אתם למדתי. אבל אני רוצה לשאול אתכם
שאלה. אבל זה טעויות נפוצות. לצורך העניין, גוף תלוי מעל פינת אוכל. הרבה אנשים ימקמו אותו עם איזושהי חשיבה, אבל עם איזושהי חשיבה מסוימת. אבל לפעמים לא כל החללים מאפשרים שהפינת אוכל תהיה בסיטואציה של ארוחה. לפעמים אתה רוצה אותה צמודה לקיר. אז צריך לחשוב על הדברים האלה, ואז בעצם הגוף הוא לא יהיה ממורכז, כאילו, איך אתה רוצה אותו? צריך לחשוב, התוכנית העמדה היא משפיעה על כל גוף תאורה ועל כל שקע בבית. זה ממש ממש חשוב, אנחנו נגיד את זה שוב, זה ממש חשוב למקסם את זה ולהיות סגור על זה עד הסוף, לפני שיוצאים לדרך.
אני חושב שזה חלק ממה שאת אמרת קודם, שבעצם... כדי לדעת לפעמים את הדברים האלה, צריך לדעת את ההתנהלות של הבית. שאם יש, למשל, פינת אוכל, ואנחנו מארחים...
אבל היא, ונניח והיא בשימוש רק ביום שישי וכל היתר הזמן היא צמודה לקיר, אז תהיה לך איזושהי מנורה שתלויה באמצע שום מקום?
יפה.
או להפך.
וזה באמת נשמע משהו מינורי.
למשל, פה,
זה נשמע משהו מזה סתמי.
הנה, פה פספוס, פה פספוס, שאנחנו היום מארחים, ואני צריך לפתוח פה את השולחן, אז קודם כל על זה הגול. עכשיו אנחנו הזמנו, אני אספר לכם אחר כך את מה שהזמנו, כדי שיהיה לנו להריח, אנחנו מרחים פה 20 איש, אבל עוד פעם יש בעיה עם התאורה, אז מזל שהמנורה פה חזקה, אבל יש פה איזה פספוס, שאין ספק שאפשר היה לפתור את זה בדרך אחרת, או במטבח, אחר כך אתם תיתנו לי יצא לפני שתלכו. אז באמת הדברים האלה, אנחנו לומדים כמה הם חשובים, וזה מחזיר להתחלה, בגלל שאם הקשבת, והחוכמה היא להקשיב לצרכים של הלקוח, לתוכניות שלו, כמה הוא באמת מארח? אתם אמרתם את כל הדברים, אתם יודעים להכין אותו. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה לקראת סיום, אנחנו ממש בסוף הפודקאסט. יש אחד הדברים הכי עיקרים בבית שעושים, זה המטבחים. ואני זוכר
שאנחנו... עיקריים או יקרים?
יקרים, יקרים.
אוקיי.
לא יודע, ככה אני חושב.
זה כבר לא הדבר הכי יקר.
אני זוכר שאנחנו הלכנו אז לעשות פה את המטבח, ואת העיצוב הזה ראינו, אז היה חברה הייטאץ' והם רצו אז על מטבח כזה משהו כמו 280 אלף שקל, וזה, אני נפלתי. ואז לשמחתי גל מטבחים עשה לי את המטבח הזה בצורה אחרת, ואני אומר, המטבח שלו, כן, אתם בטח מכירים את משה, והשאלה, איך אנחנו יודעת, עם כל ההתמודדות וכל הפיתויים שיש היום, עם הטריקות השקטות ועם כל הוויזרים, בלום, לא בלום, אתם כבר יודעים בטח שמות אחרים, איך אנחנו לא נגיע למחיר שיקרא אותנו, אם אנחנו רוצים, כמו אשתי, הרבה ארונות מטבח?
זה מעניין. קודם כל, אני חושבת זאת אומרת, הנקודת מוצא שלנו היא למי אנחנו פונים. אז יש חברות שהן יקרות יותר בשוק, ויש חברות שהן ממוצעות, ויש גם זולות יותר. אז יש חברות שיש לנו ניסיון איתם, ואנחנו מרוצים מהשירות, וגם משיחות, אתה יודע, הקשר עם לקוח לא מסתיים כשהפרויקט נמסר. אמרתי לך, כולה משפחה. אז אתה תמיד שומע את השירות לקוחות גם. ולרוב באמת בעבודה מול נגרים, זה משהו שאתה לפעמים יותר עוזר לך להתאים ולהנגיש את זה ללקוח. עכשיו, פעם אם היית הולך לחברת מטבחים ועושה את התוכנית אך ורק מולם, אז היית מרגיש כאילו טוב, זה מה שהם אמרו לי, זה מה שצריך להיות. היום כשאנחנו יושבים עם לקוח ומתכננים, לפעמים זה גם לא מסתיים בתוכנית אחת של מטבח, זה יכול להיות שתיים או שלוש תוכניות. ואז את התוכנית הזו, כמו שאמרנו, שולחים לכמה נגרים ולחברות מטבחים, יש פה כבר איזושהי תחרות. שתחרות זה בסופו של דבר, דבר בריא. זאת אומרת, הלקוח מרוויח מזה.
שחלק מהתחרות זה החומרים או גם כל הפטנטים שיש היום?
לא, אנחנו לא מתפשרים בחומרים.
האם חייבים את כל הפטנטים שכל
זה לא בהכרח. על חומרים אנחנו לא מתפשרים. אני לא רוצה שעכשיו אתה תשלם בזול ועוד 5-6 שנים תצטרך לשלם כפול.
בתחרות אני מדבר בין החברות.
לא, זה תמיד אותם נתונים. החומרים הם החומרים הטובים, הפרזול הוא פרזול טוב. יש את כל המנגנונים ודברים שיכול להיות שהם עולים הרבה, אבל בפועל הם לא כאלה פרקטיים. אז יש דברים שגם אנחנו מהניסיון יודעים לוותר עליהם.
אני אגיד לך למה גם, כאילו, ככה, נגעת בנקודה מטבח. מטבח זה מקום שהוא עובד. זה לא ארון שאתה פותח פעם ביום. זה ילדים, זה טריקות. זה משהו שאתה... אתה לא רוצה אחרי שנתיים שידיות יתחילו להתפרק לך והמשקל של העגלת בקבוקים יקרוס תחת האומס. אתה רוצה שהכל יהיה כמו שצריך. מטבח זה מקום שכן, אנחנו גם אומרים ללקוחות ש... בוא, זה מקום ששווה להניח בו את הסכום הנכון בשביל להשקיע בו. בארונות בגדים, אתה כן, הם נפתחים לסגרים פעם, פעמיים ביום, בצורה זו או אחרת. מטבח זה משהו שהוא עובד.
אז אתה אומר, לקחת, בשביל זה חייכת, שבעצם צריך לחלק את התקציב עם חוכמה בין הריהוטים האלה.
אני יכולה להגיד לך שהמטבח כמעט תמיד במקום הראשון, בתיעדוף. זה כאילו, על זה אין פשרה. פה אנחנו נשקיע מה שצריך. יכול להיות שבחדר הורים, פחות נשקיע בחיפוי קיר, פחות נשקיע בקיר טלוויזיה, נקנה ספה פחות יקרה, אבל מטבח זה משהו גם נורא חשוב שזה יהיה משהו שהוא אלמותי, שיהיה משהו שהוא לא רק מבחינת החומר והנראות שלו, מבחינת החוזקה שלו.
עמידות.
זאת אומרת, מבחינת העמידות שלו, בדיוק, מכה לי המילה. זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאתה מבזבז עכשיו 60 או 80 אלף שקל על מטבח, ועוד 5 שנים אתה תרצה להחליף אותו, לא בגלל הצבע שבחרת, אלא בגלל החומרים, התיישנות החומר.
אני השגתי את המטרה שלי בשאלה, אני לא סתם שאלת. וקיוויתי שזה מה שאתם טענו, אנחנו לא דיברנו על זה קודם, התקלתי אתכם. את יודעת, שאני בניתי את הבניין הזה, הרצף, היה כאן רצף אלוף, ואני עשיתי, פה אתם לא תראו את זה, אבל בכל חדר אמבטיה למטה עשיתי חלוקה. פעם היה מקובל לעשות כזה של 30 על 30, 15 על 30 ו-15 כן. על 15. עשיתי משחקים ואני עשיתי לו הדמיות על הרצפה וסימולציה איך זה צריך להיות.
אתה גם הצבת את כל הדירות האלה? זאת אומרת, לא, עשית, הבאת אותם למצב של...
לא, אני הבאתי בעלי מקצוע, אני לא עשיתי כלום לבד. לקחתי בעלי מקצוע ואני אמרתי לך, יש לי יכולת, אבל אין לי את הידע. לפעמים... בידע של בעל מקצוע הוא פותר לי משהו שאני לא חולם. אני ידעתי לבקש מה אני רוצה. וזה אחד המסרים.
זה אגב החלק הכי מספק, סליחה.
כן. ואני אומר, ואז יום אחד שאנחנו בדירה למטה, ואני עושה איתו את הסימולציה, איך הוא מרצף את החדר אמבטיה, אומר לי הרצף, אומר לי, אתם היהודים טיפשים. אומר לי, למה? אני שואל אותו, למה? אומר, תסתכל. כמה זמן אתה נמצא בחדר אמבטיה במשך היום? אמרתי לו, 5 דקות, 10 דקות, אני יודע... כמה אנחנו כבר נמצאים מתקלחים, אז 15 דקות, הוא אומר, תראה כמה אתה משקיע בזה, תראה כמה כסף, הוא אומר, תשקיע במקומות האחרים, וזה בעצם מה שאמרת, ובלי שהכנתי אותך לזה, זה בעצם אמרת את מה שאני חשבתי, שצריכים לשים את הדגשים, ואתה אמרת את זה, על המקומות שיש בהם תנועה, על המקומות שאנחנו נמצאים רוב היום, שם נשים את העיקר, במקומות אחרים צריכים להקפיד על חומרים, אנחנו לא יכולים לזלזל, אבל להוריד שם את הפרופיל, גם אם זה לא יהיה, לא צריכים קרמיקות, איך אמרת, והסלוט של פרידריך התאבן, מתקופת פרידריך התאבן בחדרי אמבטיה. אז בואו, אני ככה, אנחנו, את לא שמת לב, אנחנו, את צריכה ללכת.
אני צריכה ללכת? אני רוצה להוסיף משהו קטן.
זהו, בדיוק, ועם זה נסכם.
לא יודעת אם זה טיפ, אבל רציתי להגיד שמבחינת הפרקטיקה והנראות, אז תמיד יש את הדיסוננס הזה ביני לבין רפאל. יש תכנון גברי ותכנון נשי, אני קוראת לזה. רפאל הוא נורא פרקטי. אני אפילו בוחרת עם לקוחה איזה ידית תהיה לה מקרר, והוא מתקשר והוא אומר לי, את לא אומרת לה את הידית הזאת, זה לא נוח, עם השנים יהיה לה קשה לפתוח את המקרר, יש וקום. כאילו כל הזמן הוא חושב על ההתנהלות בבית, על הפרקטיקה בבית, זה משהו שהוא נורא משלים, זה משהו שהוא חשוב.
סליחה שאני אגיד לך,
כן.
זה הטיפ של הפודקאסט.
אוקיי.
זה הטיפ, את לא שמת לב.
איזון בנוחות.
תהיו פרקטים.
נכון. חד משמעית.
בסוף אנחנו צריכים לחיות בפרקטיות, ואנחנו צריכים לחיות, ואנחנו לא חיים בעיצוב.
אנחנו צריכים לחיות.
הבית לא צריך להיות רק יפה, הוא צריך להיות גם נוח.
לשרת.
פרקטי, וככה אנחנו בכלל, המילה, השם הנרדף שלי, אם הייתי צריך לשנות את קווטינסקי, זה פרקטינסקי. זה בגלל שצריכים לחיות, צריכים לחיות עם האוטו הפרקטי שלנו, והבית צריך לתפעל בצורה פרקטית, בסופו של דבר אנחנו צריכים לחיות ולא רק להראות, בשביל זה, זה יצחיק אותי תמיד, כל אלה שהיו עושים מטבחים שלייפלייק, ובסוף היו עושים עוד מטבח במרפסת, בגלל שזה לא פרקטי. אז תקשיבו, אנחנו בלי שרצינו, אני חושב שנתנו פה המון טיפים לאנשים, בייחוד את הטיפ האחרון, ואתם בהחלט זוג מקסים, ואני ממש שמח שבאתם, ואת רואה, זה עבר לך בקלות.
תודה שאירחת אותנו.
תודה.
ומי שירצה למצוא את הפרטים שלהם, כמובן, ימצא את זה באתר שלי, ותודה רבה שבאתם, ותודה לאלקטרוסליז שהפגיש בינינו.
לגמרי. רפאל, כן. נכון.